כל חי אונליין 93fm.co.il
Soridos osha shuoi Olvozo vadeti behyoni
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, הדף היומי. יום שני, י' בשבט תשע"ז, מסכת בבא בתרא, דף ט"ו. אתם מאזינים לרדיו כל חיי המשדר בתדרים 92.8 ו-93 FM, וזוהי תחנת הרדיו הייחודית, המביאה עליכם בסייעת הדשמי הגדולה מדי בוקר את דבר השם. וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי, כאן, ברדיו כל חי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. הולכים וקריבים בסייעת הדשמיה על השבת הבאה לנו לטובה, שבת שירה. שבת ט"ו בשבט, תשע"ז, פרשת בשלח, שבת הדף היומי, בחפץ חיים, בציפורי בכפר. נתכנס בעזרת השם יתברך לשבת עונג, עם לימוד הדפים היומיים, עם שיעורים והרצאות, עם שירה, תפילה וזמרה לבורא כל העולמים. שבת של התחזקות והתחדשות בתלמוד תורתנו, שהן למעלה אמנה. יחד איתי בקיבוץ חפץ חיים בציפורי בכפר, ישבטו, יסמכו ויענגו, איש ירושלים, רב ישראל גליס, והחזן ובא לתפילה, יכבד את השם מגרונו, רבי אברהם אייזנשטט. ובמוצאי שבת, זיץ מיוחד ומרגש עם האחים אמירן ואריק דביר. בעזרת השם ובישועתו, גדול יהיה המעמד לכבוד התורה ולומדיה. הנה הטלפון להרשמה, 08-85-93-888, 08-85-93-888. זה הזמן להיכנס בשמחה ובטוב ליבב אל בית המדרש. יהי רצון מפניך, אדוני אלוהי ולא אבותיי, שלא ירד דבר תקלה לידי ולא יגשל בדבר הלכה, וישמחו בחבריי, ולא אמר אל תמה טהור ולא אל טהור טמא, ולא על מותר אסור ולא על אסור מותר. לא יקשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם, כי אדוינו ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה, גל עיני והביטה, נפלאות מתורתך. הנני רוצה ללמוד, כדי שיביאני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה, לשם ייחוד קודשא בריך הוא ושכינתי. הפרק הראשון של שיעור דפינו היומי, כהרגלנו בסייעתא דשמיא מדי בוקר, הוא פרק השינון, הסיכום והחזרה לאשר למדנו אתמול בשיעורנו בדף היומי, דף י"ד, ממסכת בבא בתרא. בסיום השיעור שאלנו שש שאלות לשינון, סיכום וחזרה. הנה התשובות. שאלה ראשונה, כיצד גוללים ספר תורה? והתשובה, לאמצעיתו. שאלה שנייה, מניין לומד רבי מאיר שספר תורה שכתב משה מונח בארון, והתשובה שנאמר, אין בארון רק בית לוחות האבנים אשר הניח שם משה, ואין מיות אחר מיות אלא לרבות. שאלה שלישית, איזה ארגז היה מונח בתוך הארון, והתשובה, ארגז ששיגרו בו פלישתים דורון לאלוקי ישראל. שאלה רביעית, מדוע עשה שלמה עמודים מכסף ולא מזהב, אומר התוספות, כדי לא להזכיר את חטא העגל. שאלה חמישית, מה דורשים מהפסוק אשר שיברת? והתשובה לרבי מאיר, מהפסוק אשר שיברת ושמתם, ולרב יהודה, אמר הקדוש ברוך הוא למשה, יישר כוחך ששיברת את הלוחות. והשאלה האחרונה בדף י"ד, מדוע פורענותו של איוב אשר עבר אינה נחשבת שהחיטה תקווה כמו אצל רות? והתשובה, משום שברות היא תקווה של כלל ישראל. ועוד שיש מנדה אמר הסובר שקפה לו הקדוש ברוך הוא את שכרו כדי לתורדו מן העולם. אלה הם הוריי ורבותיי התשובות לשאלות שלנו לשינון, סיכום וחזרה לאשר למדנו אתמול בדף י"ד ממסכת בבא בתרא. וכעת מוריי ורבותיי לעיקר וטורף העניין שלשמו התכנסנו היום הזה, יום שני בשבוע י' בשבט תשע"ז, עיקר וטורף העניין הוא לימוד דפינו היומי הלאו דף ט"ו ממסכת בבא בתרא. את לימוד הדף אנחנו מתחילים בדף י"ד עמוד ב', 19 שורות לפני סוף הדף, בנקודותיים מן המילים תנו רבנן, סדרן של נביאים, יהושע ושופטים, שמואל ומלכים, ירמיה ויחזקאל, ישעיה ושני מסר. מן המילים הללו בסייעתא דשמיא הגדולה, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה, נגיל, נסיס ונשמח בזאת התורה, ונצליח. מביאה עכשיו הגמרא ברייתא המפרשת את סדרם של ספרי הנביאים. תנו רבנן, שענו חכמים בברייתא, סדרן של שמונת ספרי הנביאים כך הוא, יהושע ושופטים, שמואל ומלכים. והחלוקה של ספרי שמואל ומלכים לאלף ובית מקורה מהנוצרים שהתפיסו את התנ״ך לראשונה, והם גם חילקו כל ספר לפרקים. אבל אין לזה כל אחיזה במקורותינו. ירמיה ויחזקאל, ישעיה ושני מסר, תרי עשר. שוב, הברייתא אומרת שסדרן של שמונת ספרי הנביאים זה יהושע ושופטים, שמואל ומלכים, ירמיה ויחזקאל, ישעיה ותרי עשר. שואלת הגמרא, מיכדה הושע קדים? הרי הושע קדם לישעיה. ומניין אנחנו לומדים זאת? דכתיב בספר הושע פרק א' פסוק ב', תחילת דיבר השם בהושע. משמע מדברי הכתוב שהושע היה ראשון הנביאים שעמו דיבר הקדוש ברוך הוא תחילה. יש להקשות על כך, וכי אם הושע דיבר הקדוש ברוך הוא תחילה לכל הנביאים. והלא, ממשה רבינו ועד הושע כמה וכמה נביאים היו. ואמר רבי יוחנן בביור העניין, שכוונת הכתוב שהושע היה תחילה ראשון לארבעה נביאים שנתנבו באותו הפרק באותו הזמן. והיינו באותו הזמן שמלכו על ישראל ארבעה מלכים, עוזיה, יותם, אחז ויחזקיה, שכל הנביאים הללו היו בימי אותם המלכים חוץ ממיכה, שלא היה בימי עוזיהו, אבל הוא היה בימי יותם, אחז ויחזקיה. ואילו הם, עם ארבעת הנביאים שנתנבו באותו פרק זמן, הושע וישעיה, עמוס ומיכה. וזוהי דרשת חכמים על דברי הכתוב, תחילת דיבר השם בהושע. אבל צריך לציין שביור פשוטו של מקרא, שבתחילת דיבורו של השם עם הושע, הוא אמר לו כך וכך. אם כן מבואר שהושע קדם לישעיה, ואם כן נשאלת השאלה ולקדמי להושע ברישה, ואם כן היה מן הראוי להקדים את ספרו של הושע לספרו של ישעיה, מיישבת הגמרא כיוון דכתיב נבואת היגבי חגי זכריה ומלאכי. מאחר שנבואתו של הושע נכתבה בספר תרי עשר יחד עם נבואותיהם של חגי זכריה ומלאכי, וחגי זכריה ומלאכי בסוף ימי הנביאים היו, בסוף ימי המלאכים הם היו, חשיב לי בעדיו, לפיכך נתאחר ספרו של הושע ונכתב עם ספריהם. כי הם היו בזמן בית שני, בשנה השנייה למלכות דריווש האחרון, כמבואר במסכת מגילה דף תדוו עמוד א'. שבה הגמרא ושואלת, אם כן מדוע צורף ספרו לספריהם, ולכתבי לחודה ולקדמי? היה צריך לכתוב את ספר הושע כספר בפני עצמו, ואז אפשר היה להקדימו לספר ישעיה. משיבה הגמרא, איידי דזוטר, מירקס. מאחר שספר הושע קטנו, אם היה נכתב בפני עצמו, הוא היה נאבד. לכן הוא צריכו לצרף את ספרו יחד עם ספריהם של שאר הנביאים שבספר תרי עשר. שואל התוספות ראש, הרי גם חמשת המגילות הם ספרים קטנים, ומדוע לא צירפו לספר אחד גדול כדי שלא יובדו? הוא מתרץ, מאחר ואנשי כנסת הגדולה כתבו בעצמם את כל הנבואות שבספר תרי עשר, כפי שתאמר הגמרא לקמן בדף תתוו עמוד א', לכן צירפו את זה לספר אחד גדול, אבל חמשת המגילות שנכתבו בידי מספר אנשים לא נצטרפו לספר אחד. עוד הסבר, מאחר וקוראים במגילות הללו בציבור, אין חשש שיובדו ולפיכך לא הוצריכו לצרפם לספר אחד. עוד שואלת הגמרא, מיכדי ישעיה קדים ירמיה ויחזקאל? הרי ישעיה קדם לירמיה ויחזקאל. שהרי ישעיה היה בימי המלך עוזיהו, ואילו ירמיה היה בימי המלך יהושיה, שנים רבות לאחר מכן, ויחזקאל היה בימי המלך צדקיהו, סמוך לחורבן הבית. ואם כן לקדמי לישעיה ברי, שהיה צריך להקדים את ספרו של ישעיה לספריהם. משיבה הגמרא, כיוון דמלכים סופי חורבנה, מאחר שבסוף ספר מלכים מתואר חורבן בית המקדש, וירמיה כולי חורבנה, ספר ירמיה עושה כולו בענייני החורבן, ויחזקאל ריש החורבנה וסיפה נחמתה, ספר יחזקאל תחילתו עוסק בענייני החורבן וסופו בענייני נחמה, וישעיה כולי נחמת, וספר ישעיה עוסק כולו בענייני נחמה, לכן סמכין אנו חורבנה לחורבנה ונחמת לנחמת, סומכים אנו חורבן לחורבן ונחמה לנחמה, ועל כן כך הוא הסדר, מלכים, ירמיה, יחזקאל וישעיה. וכותבים היד רמה והמערשה, שאין כוונת הגמרא שכל ספר ירמיה עוסק בחורבן וכל ספר ישעיה בנחמה, אלא הכוונה בזה על תחילת הספר וסופו, או על רובו של הספר שהוא ככולו. עכשיו מפרשת הברייתא את סדרם של ספרי הכתובים. סדרן של כתובים כך הוא, רות וספר תהילים ואיוב ומשלי, קהלת, שיר השירים וקינות, דניאל ומגילת אסתר, עזרא ודברי הימים. שואל הרשש, מדוע נקרא תהילים בשם ספר ואסתר בשם מגילה? מה שלא מצינו כן בשאר הכתובים. הוא מתרץ שתהילים דומה לספר תורה בכך שמתחלק לחמישה ספרים. וכן מניין פסוקיו קרוב למניין הפסוקים של ספר תורה, כמה מבואר במסכת קידושין דף למד עמוד א', לכן נקרא בשם ספר. ולא אסתר, צריך לכותבה על גביל או קלף, לכן היא נקראת בשם מגילה. והוא מוסיף שלפי זה אין לקרוא בשם מגילה אלא לאסתר ולא לרות קהלת, שיר השירים ואיכה. הוא תמה על המבואר במסכת סופרים שמברכים על כולן על מקרא מגילה. אבל בהגאות אוהל משה כתב שכולם נקראים בשם מגילה, והוא מוכיח זאת מדברי המשנה ברות רבה בסופו. הוא מבאר שהטעם שנקראים כך הוא משום שנקראים בציבור. וגם כאן צריך לציין שחלוקת ספר עזרא לשני חלקים, לעזרא ונחמיה, וכן חלוקת ספר דברי הימים לשניים, אינה נכונה, ונעשתה על ידי הנוצרים שהדפיסו את התנ"ך לראשונה. והסדר הזה של הכתובים, כך הוא בסדר השנים והתקופות. רות הייתה בימי השופטים, אחריה דוד שכתב את ספר תהילים וקדם לאיוב, וזה כדעת הסובר לקמן בדף ט"ו עמוד ב', שאיוב היה בימי מלכת שווה בזמן שלמה המלך. אחריו שלמה כשכתב את משלי קהלת ושיר השירים, אחריו ירמיה שכתב את מגילת איכה, לאחר מכן דניאל שהיה בגולה בזמן נבוכדנצר, ולאחר מכן אסתר שהייתה בימי אחשוורוש, לבסוף עזרא שהיה בימי דריווש השני שמלך לאחר אחשוורוש. לכאורה יש לתמוע מדוע נחלקו הכתובים מן הנביאים, הרי גם הם ברוח הקודש נאמרו ועל ידי הנביאים, שהרי רבים ממחברי ספרי הכתובים נביאים היו. כותב הרד"ק בהקדמתו לספר תהילים כך, לפיכך כתבו בכלל הכתובים ולא בכלל הנביאים, כי לא נאמרו דבריו בנבואה, כי אם ברוח הקודש. ואף על פי שנקראו נביאים, מה אומרים אותו? כמו שנאמר על דוד בספר נחמיה פרק י"ב פסוק כ"ד, להלל ולהודות במצוות דוד איש האלוקים, ולא נאמר זה השם איש האלוקים אלא על נביא. בכל מקום נבואתם הייתה על זה הדרך שפירשנו, כלומר ברוח הקודש ולא בנבואה גמורה. כי הנבואה מתחלקת למדרגות זו למעלה מזו, ואף על פי שדניאל ראה מראות וחזיונות בחלום ובהקיץ, לא הגיע כוחו וידיעתו באותם המראות ככוח ישעיה וחזקל ושאר הנביאים. לפיכך לא נכתב ספרו בכלל ספרי הנביאים, והוא נכתב בכלל ספרים הנקראים כתובים. לומר שהם כתובים ברוח הקודש. אילו בחידושי הגרח הוא כותב, שהנביאים והכתובים נאמרו כולם בנבואה ומדרגתם שווה. אין הפרש בין רוח הקודש לנבואה, ולפיכך מותר להניח ספרי כתובים על ספרי נביאים. אלא שהנביאים הצטוו לומר מתחילת את נבואתם, ורק לאחר מכן כתבוה, ואילו הכתובים ניתנו מתחילתם לכתיבה בלבד. שואלת הגמרא, ולמאן דאמר לקמן בדף ט"ו עמוד א' שאיוב בימי משה היה, לקדמי לאיוב ברישא, היה מן הדין להקדים את ספרו לכל ספרי הכתובים. וישבת הגמרא, התחו לי בפורנות הלא מתחילינן. אין אנו חפיצים לפתוח את ספרי הכתובים בספר שיש בו פורנות. ובספרו של איוב מתואר את כל הפורנות שבאה עליו. שואל תוסות בדיבור המתחיל בפורנות, האם כן היה לברייתא למנות את ספר איוב מיד לאחר מגילת רות ולא להפסיק ביניהם בספר תהילים. תרצים התוסות שמאחר ומגילת רות פותחת גם היא בפורנות, אלא שיש בה אחרית טובה שיצא ממנה דוד שירבה בשירות ותשבחות. לפיכך נשמח ספר תהילים של דוד למגילת רות. עוד מקשים התוסות, לדעת הסובר לקמן שאיוב היה מן העולים מהגולה בבניין בית שני, היה לברייתא לאחר את ספרו לאחר כל הכתובים. והם מתרצים בשם רישא, הברייתא רצתה למנות את ספר תהילים ואיוב ומשלי יחדיו, מאחר ששלושת הספרים הללו דומים בכך שהם כתובים כעין שירה ומקראותיהם קצרים. יש להם ניגון שווה, מה שנמנה איוב לפני משלי, כדי שיהיה אפשר לסמוך לאחר משלי את שאר ספריו של שלמה שהם קהלת ושיר השירים. ובשם רבינותם כותבים התוספות שלפיכך נסמך איוב לתהילים, מאחר שמבואר לקמן בגמרא שדוד כתב חלק מספר התהילים מפיהם של 10 זקנים, וגם ספר איוב נכתב מפיהם של כמה זקנים, צופר הנעמתי, בלדד השוחי, אליפז התימני ואליעו, בן ברחל אבוזי. שבה הגמרא ושואלת, רות נמי פורנות ההיא? הרי גם במגילת רות מתוארת הפורנות שבאה על עם ישראל באותה העת, בפרט על משפחת אלימלך ונעמי, רב, גלות, מיתת אלימלך ובניו. מיישבת הגמרא, הפורנות המתוארת במגילת רות היא פורנות דאית לי אחרית. יש לה אחרית טובה שיצא משם דוד. אמר רבי יוחנן, למה נקרא שמה רות? על שם שיצא ממנה דוד שריבהו, ישון סובה, להקדוש ברוך הוא בשירות ותושבחות. ולפיכך ניתן לפתוח בה את ספרי הכתובים. שואלים התוספות בדיבור המתחיל פורנות, הרי גם פורנותו של איוב היה להכרית טובה, שהרי לבסוף השיב לו הקדוש ברוך הוא כל מה שהיה לו מתחילה בכפליים. תרצים התוספות שהכרית הטובה שהייתה ברות היא טובת כל עם ישראל, אילו הכריתו של איוב לא הייתה אלא לטובתו בלבד. ועוד הם כותבים שיש הסוברים לקמן בדפתת וו עמוד ב' שלא כפה לו הקדוש ברוך הוא את שכרו אלא כדי לתורדו מן העולם הבא, ונמצא שאין בזה הכרית טובה. והמהרש"א כתב שבאיוב לא הייתה זו הכרית טובה אלא בגשמיות בעולם הזה. מה שאין כן אחרית רות הייתה טובה רוחנית שיצא ממנה דוד שירבה בשירות ותשבחות. רבן יהוידע כותב שברות הפורנות עצמה הייתה סיבת האחרית טובה, שאם לא הרעה ומיטת מחלון וחיליון לא הייתה רות מתגיירת וניסית לבועז ולא היה דוד המלך יוצא ממנה, אבל באיוב אין האחרית תלויה בפורנות. ובזה יש לבאר, הוא אומר, מדוע הוא צריכה הגמרא להביא את דברי רבי יוחנן, למה נקרא שמה רות שיצא ממנה דוד, כדי שלא נאמר שאף בזה אין האחרית תלויה בפורנות שיכול היה דוד לייצא מאישה אחרת. לכן מביאה הגמרא את דברי רבי יוחנן שדוד יצא בזכותה של רות בדווקא. עוד הוא כותב, הבן יהוידע, שבאיוב הפורנות והאחרית היו באותו אדם, ולפיכך אין זו כל כך אחרית טובה, אבל ברות הייתה הפורנות באלימלך ובניו, והאחרית ברות בועז וזרעם, ולגבם הייתה זו אחרית טובה בשלימות. עכשיו מבארת הברייתא מי כתב את ספרי הנביאים והכתובים, ומי כתבן, שואלת הגמרא, משה רבינו כתב את ספרו, דהיינו את 5 חומשי תורה, ואת פרשת בלעם, נבואתו של בלעם, ומשלב שנכתבו בתורה אף שאינם מצורכי התורה וסדר מעשיה. כך מפרש רשי, והשלה הקדוש תמה על פירושו וכתב ותימה וכי יש אות אחת בתורה שאינו תורה? הלא פרשת בלעם כתובה בתורה? ואם כן, מהו זה שאמר, כתב ספרו ופרשת בלעם, ועל מה שפירש רשי שאין בזה צורך תורת משה? כתב השלה הקדוש ולא זכיתי להבין דברי הרב פה קדוש. הלא כל הסיפורים שבתורה כמו הריגת קין לאבל וכיוצא בהן, אינן לכאורה צורך התורה וסדר מעשיו. אבל כולה תורת השם תמימה, כמו שכתוב, ותמנה הייתה פילגש וגומר, הוא תורת השם כמו שמה ישראל. לכן מפרש השלה הקדוש, הכוונה בזה שמשה השיג את נבואותיו של בלעם מכוח עצמו, וראויה הייתה פרשה זו להאמר על ידו, אלא שהיה צורך בדבר שהקטגוריה הפך לסנגור. אילו הריטב"א כותב שאין הכוונה בזה לפרשת בלעם שנכתבה בתורה, אלא זו פרשה בפני עצמה שכתב משה והעריך בה יותר, והייתה מצויה בידם. וכן כתב משה רבינו את ספר איוב, והיינו לכאורה לפי דעת הסובר לקמן בדף עמוד א' שאיוב בימי משה היה. בחידושי אגדות למערל הוא כותב שהכל מודים שמשה כתב את ספר איוב. כל המחלוקת היא, האם אכן חי איוב בתקופתו של משה או שחי לאחר מכן, ומשה כתב את הספר בנבואה קודם שהתרחש המעשה. ממשיכה הברייתא ואומרת, יהושע כתב את ספרו ואת שמונה הפסוקים האחרונים שבתורה. מי וימת שם משה עד סוף התורה, שבהם מתוארת מיתתו וקבורתו של משה רבינו. שמואל כתב את ספרו ואת ספר שופטים ואת מגילת רות, מאחר שכל השופטים קדמו לשמואל, לפיכך עמד וכתב כל מה שהרה לישראל בימיהם, וכן כתב את מגילת רות שהייתה בימי השופטים. דוד המלך כתב את ספר תהילים על ידי 10 זקנים, כלומר שכתב בו גם דברים שאמרו 10 זקנים, ומי הם? על ידי אדם הראשון, ובמדרש רבה מבואר שאדם הראשון אמר את מזמור שיר ליום השבת, על ידי מלכי צדק מלך שלם, שאמר את פרק קופיות שבתהילים, ועל ידי אברהם אבינו, כמבואר לקמן שאיתן האזרחי הוא אברהם אבינו, ואמר את המזמור משכיל לאיתן האזרחי, תהילים פייטט, ולמרות שנאמר בפרק הזה, נשבעתי לדוד עבדי, הייתה זו נבואה שנתנבא אברהם על אודות דוד. על ידי משה רבינו, שאמר את המזמור תפילה למשה בתהילים צדי וכל 10 המזמורים שלאחריו, ועל ידי הימן האזרחי, שאמר את המזמור משכיל להימן תהילים פייחת, ועל ידי ידותון, שאמר את המזמור בתהילים למתת, למנצח לידותון, ועל ידי אסף, אסף והימן וידותון מן הלווים המשוררים הם, ובימיו של דוד היו, ועל ידי 3 בני קורח. ירמיה כתב את ספרו ואת ספר מלכים, והטעם שלא כתב ישעיה הנביא את ספר מלכים אף שקדם בשנים לירמיה, מאחר שנהרג ולא היה בסוף תקופת המלכים ממנשה ואילך. ואפילו את ספרו לא היה סיפק בידו לכתוב, כמבואר לקמן שחזקיה וסייתו כתבוהו. כך התוסות בדיבור המתחיל ירמיהו. וקינות מגילת איכה, חזקיה וסייתו, חזקיה ובני דורו, שהאריכו ימים אחריו, כתבו את ספר ישעיה, והטעם שלא כתב ישעיה עצמו את ספרו, מאחר שלא היה נביאים כותבים את ספריהם אלא בסוף ימיהם לפני מותם, ואילו ישעיה לא הגיע לכך שנהרג על ידי מנשה. וכן את ספר משלי, שיר השירים וקהלת, אנשי כנסת הגדולה, שהם חגי, זכריה ומלאכי, זרובבל ומרדכי וחבריהם, כתבו את ספר יחזקאל ואת ספר 12, את ראה עשר, ואת ספר דניאל ומגילת אסתר. רשי נתקשה מדוע לא כתבו הנביאים הללו בעצמם את ספריהם, והוא מתרץ שיחזקאל ודניאל נתנבו בגולה ולא ניתנה הנבואה להיכתב בחוץ לארץ, ועל כן כתבו מנשי כנסת הגדולה לאחר שעלו לארץ. מסיבה זו לא נכתבה מגילת אסתר בחוץ לארץ. לגבי תרי עשר, מאחר שכל נבואה בפני עצמה קטנה היא, לא כתבו מהנביאים עצמם עד שבאו חגי, זכריה ומלאכי שהיו נביאים, והיו מאנשי כנסת הגדולה וראו שם אחרוני הנביאים ורוח הקודש מסתלקת מהם, ומישראל למדו וכתבו את נבואותיהם וצירפו את הנבואות הקטנות הנוספות עמם לספר אחד גדול, כדי שלא תובד כל נבואה בפני עצמה מחמת קוטנה. אומרת הברייתא, עזרא כתב את ספרו וכן כתב את היחס את סדר היוחסין של ספר דברי הימים עד לא, עד שייחס בו את עצמו. מסייע לרב, הברייתא הזו מסייעת לדברי רב. דאמר רב יהודה, אמר רב, לא עלה עזרא מבבל עד שייחס את עצמו בספר דברי הימים ועלה לארץ. ומה נסקי, מי השלים את כתיבת ספר דברי הימים? נחמיה בן חחליה. אומרת הגמרא, אמר מר שנינו לאל בברייתא שיהושע כתב את ספרו וכן את 8 הפסוקים האחרונים שבתורה מדברים בעניין פטירת משה רבינו. נמצא שבברייתא זאת תניא כמאן דאמר, כדעת הסובר, שאת 8 הפסוקים שבתורה יהושע כתבן, שהרי מצינו מחלוקת תנאים בעניין הזה. דתניא שנינו בברייתא שדנה בדברי הכתוב בספר דברים פרק ל"ד פסוק ה', וימת שם משה עבד השם, תמאה הברייתא אם אפשר הדבר שמשה מת או משה היה עדיין חי וכתב על עצמו וימת שם משה? הרי דבר זה נראה כשקר. אלא בהכרח צריך לומר שאת כל פסוקי התורה עד כאן כתב משה רבינו. מכאן ואילך, את 8 הפסוקים האחרונים שבתורה כתב יהושע בן נון תלמידו. אלו הם דברי רבי יהודה, ואמרי לה, ויש אומרים שאלו הם דברי רבי נחמיה. אמר לו רבי שמעון, לשיטתך שיהושע הוא זה שכתב את שמונת הפסוקים, האם אפשר הדבר שהיה ספר התורה חסר אפילו אות אחת בלבד, ומשה קורא לו בשם ספר תורה? דכתיב, לקוח את ספר התורה הזה, ובהכרח צריך לומר שמשה רבינו ישלים בעצמו את כתיבת ספר התורה כולו? אלא אומר רבי שמעון, כך היה סדר הדברים. עד כאן, עד שמונת הפסוקים האחרונים, היה הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבינו את התורה, ומשה היה חוזר ואומר אחריו כדי שלא יטעה. לאחר מכן כותב, מכאן ואילך בשמונת הפסוקים האחרונים, הקדוש ברוך הוא אומר למשה, ומשה מחמת צערו שלא חזר בפה על הדברים, אלא היה כותב בדמע, כשדמעות יורדות מעיניו. והריטב"א כותב שישנן שתי גרסאות בדברי הגמרא. גרסה אחת, עד כאן הקדוש ברוך הוא אומר ומשה כותב, ומכאן ואילך הקדוש ברוך הוא אומר, ומשה כותב בדמע. ולגרסה הזו לא היה חילוק בין הפסוקים לגבי אמירתו של משה, אלא לגבי צורת הכתיבה. כל התורה כולה נכתבה בדיו, ושמונת הפסוקים האחרונים נכתבו בדימותיו של משה. ויש הגורסים, עד כאן הקדוש ברוך הוא אומר ומשה אומר וכותב, שהיה חוזר הפסוק מרוב חיבה שלא ייתה בכתיבתו, מכאן ואילך הקדוש ברוך הוא אומר ומשה כותב בדמע, שמחמת צערו לא היה חוזר ואומר. לפי הפירוש הזה אין הכוונה שכתב בדמעות, אלא הכל נכתב בדיו. והחילוק בין כל התורה לשמונת הפסוקים האחרונים הוא לגבי האמירה. ובספר דברי אליהו כתב בשם הגר"א שיש לבאר את כוונת רבי שמעון ומשה כותב בדמע, מלשון דימוע. דהיינו ערבוב, והכוונה בזה שהתורה, קודם שניתנה לישראל, היו בה אותם אותיות, אבל עדיין לא היו מצורפות למילים כפי שהיא לפנינו. אלא היו כולם שמותיו של הקדוש ברוך הוא ומשה רבינו הוא שצרפם למילים על פי ציוויו של הקדוש ברוך הוא. וזה בכל התורה כולה, אבל בשמונת הפסוקים האחרונים, כדי שלא יהיה כשקר, כתב משה את האותיות כמו שהיו ולא צרפם למילים, עד שבא יהושע וצרפם לאחר מות משה. נמצא שמשה כתב גם את שמונת הפסוקים האחרונים, אלא שכתבם באופן שאינו נראה כשקר. מביאה הגמרא ראיה לעניין הזה שהיו הנביאים כותבים מפי רבם, כמו שנאמר להלן בספר ירמיה פרק ל"ו פסוק חי, ויאמר להם ברוך מפיו יקרא אליי את כל הדברים האלה, ואני כותב על הספר בדיו. אילו במסכת מנחות מפרש רש"י, באופן אחר, שהראיה מברוך בן אריה היא, שלא היה חוזר אחר דבריו של ירמיה, אלא היה כותבן בלבד, משום הצער שבכתיבת הקינות, שהרי הוא כתב את מגילת איכה. כמו כן, משה לא חזר אחרי הקדוש ברוך הוא, מחמת הצער. בררת הגמרא כמן אז להה, כדעת מי נאמרה ההלכה הזאת, אמר רב יהושע בר אבא, אמר רב גידל, אמר רב, שמונה פסוקים אחרונים שבתורה יחיד קורא אותן ברציפות, ואין מפסיקים בהם שיקראום שני אנשים, לאמא לכאורה יש לומר שההלכה הזו, דלא כרבי שמעון, שסובר שמשה כתבם. וזה כמן דאמר הסובר שיהושע כתב את שמונת הפסוקים, ולא משה, ולפיכך נשתנה דינה משאר פסוקי התורה. דוחה הגמרא ואומרת, אפילו תימה, אפילו אם תאמר שההלכה זו כדעת רבי שמעוני, מכל מקום, הואיל והשתנו, השתנו. מאחר שאף לדעת רבי שמעון השתנו שמונת הפסוקים הללו מכל הפסוקים שבתורה שהרי כתבה משה בדמה, לפיכך נשתנו גם לעניין הדין שיש לקורם ברציפות על ידי אדם אחד. ממשיכה הגמרא לבאר את דברי הברייתא. שנינו בברייתא שיהושע כתב את ספרו. מקשה הגמרא והכתיב, הרי נאמר בסוף ספר יהושע בפרק כ"ד פסוק כ"ט, וימת יהושע בינון עבד השם, כיצד ייתכן שיהושע כתב את הפסוק הזה? מתרץ את הגמרא דאסקה אלעזר, אכן יהושע לא כתב אלא עד שם, ואלעזר בנו של אהרון הכהן השלים את כתיבת הספר. שבה הגמרא ומקשה, כיצד ייתכן שאלעזר סיים את כתיבת ספר יהושע? והכתיב הרי נאמר בפסוק האחרון שבספר יהושע ואלעזר בן אהרון מת. מתרץ את הגמרא דאסקה פנחס, פנחס בנו של אלעזר הכהן השלים את כתיבת הספר. עוד שנינו בברייתא ששמואל כתב את ספרו. מקשה הגמרא והכתיב הרי בספר שמואל א' פרק כוח פסוק ג' נאמר ושמואל מת. תרץ את הגמרא דאסקה, השלמת הספר נכתבה על ידי גד החוזה ונתן הנביא. שנינו בברייתא דוד כתב ספר תהילים על ידי 10 זקנים. שואלת הגמרא ולכשוב נמי במניין 10 הזקנים שאימנו את איתן האזרחי, כמו שנאמר בתהילים פייטט, משכיל לאיתן האזרחי. משיבה הגמרא אמר רב, איתן האזרחי זהו אברהם אבינו שנכלל כבר בין 10 הזקנים. ולומדים זאת ממה שמצינו אצל שניהם לשונות דומים. כתיב אך הנאמר כאן בספר תהילים איתן האזרחי, וכתיב אתם בספר ישעיה פרק מ"א פסוק ב' בפסוק העוסק באברהם אבינו, מי יאיר ממזרח צדק? שואל המהרש"א, מניין לגמרא שאיתן האזרחי הוא אברהם על שם הכתוב מי יאיר ממזרח? הרי גם לגבי הימן נזכר הכינוי האזרחי. אם כן ייתכן לומר שהימן האזרחי הוא אברהם על שם הכתוב מאיר ממזרח. הוא תירץ שנתבהר במסכת ראש השנה בדף י' עמוד א' שהאבות נקראו בשם איתנים. ולפיכך היה פשוט לגמרא שאיתן האזרחי הוא אחד מן האבות, אלא שהוא צריכה לדרוש את המילה האזרחי כדי ללמוד שהוא אברהם שמצינו בו את הכתוב מי יאיר ממזרח. שואלת הגמרא כחשי, וברייתא מונה בין 10 הזקנים את משה רבינו וכחשי, וכמו כן היא מונה בהם את הימן. יש להקשות על כך, ואמר רב הימן זה משה, ונרמז שם אימן בשם משה, שהרי התיבות שבהם כותבים משה, זה ממשין אי, כאשר מצרפים את האות הראשונה מכל אחת, ייצא משה, וכאשר מצרפים את שאר האותיות, ייצא אימן. כך מסביר הבן יהוידע. ולומדים זאת ממה שמצינו בשניהם לשונות דומים. כתיב אחא בספר מלכים א' פרק א' פסוק י' לגבי שלמה המלך. ויחכם מכל האדם איתן האזרחי, והימן וחלקול ודרדה בני מחול. ורשי כותב בספר מלכים, אחין היו בני זרח בן יהודה. ובמדרש אגדה בפסיקתא נאמר, מכל האדם זה אדם הראשון, איתן האזרחי זה אברהם, הימן זה משה, וחלקול זה יוסף ודרדה זה דור המדבר. מחול שנמחל להם על מעשה העגל. וכתיב אתם נאמר בספר במדבר פרק י' ב' פסוק ז' על משה רבינו, בכל ביתי נאמנו, וסברה הגמרא שמאחר ולדברי רב, הימן הנזכר בספר מלכים הוא משה, גם הימן הנזכר בספר תהילים הוא משה. משיבה הגמרא תרי הימן אבו, היו שני אנשים שנקראו בשם הימן, האחד שנזכר בספר מלכים זה משה רבינו כדברי רב, והשני שנזכר בתהילים, אדם אחר הוא, שהיה מן הלווים המשוררים בימי דוד. שנינו בברייתא משה כתב את ספרו ופרשת בלעם וצפר איוב. אומרת הגמרא מסייע עליה, ברייתא זו מסייעת לרבי לוי בר לחמא. דאמר רבי לוי בר לחמא, איוב בימי משה היה והראיה לכך היא, ממה שמצינו לשונות שווים אצל שניהם. כתיב אך הנאמר כאן בספר איוב פרק י' פסוק כ"ג, מי ייתן איפה ויכתבון מילאי, וכתיב אתם בספר שמות פרק ל"ג פסוק צ"ז אצל משה רבינו, ובמה יוודא איפה. ואף שיש מדברי הברייתא סיוע לרבי לוי, מכל מקום זה לא קושייה לאלו שסוברים שאיוב חי בתקופות אחרות, כמבואר לכמן בגמרא, מאחר וייתכן לומר שמשה כתב את ספר איוב בנבואה קודם שהרה המעשה. כך אומר המהר"ל. שואלת הגמרא, והאם אולי נאמר שאיוב בימי יצחק היה? כי גם אצל יצחק מצינו את הלשון הזו, דכתיב בספר בראשית פרק זך פסוק למד ג', מי איפה הוא הצד צייד? והאם או שמא נאמר שאיוב בימי יעקב היה? שגם אצל יעקב מצינו לשון כזו, דכתיב בספר בראשית פרק מ"ג פסוק י"א, אם כן איפה זאת עשו, והאם או שמא נאמר שאיוב חי בימי יוסף, דכתיב בו איפה הם רועים, ושיבה הגמרא לא סל כדאי איתך, אינך יכול לעלות על דעתך לומר כן, אלא בהכרח איוב בימי משה היה, דכתיב נאמר לגבי איוב, מי ייתן בספר ויוחקו, דהיינו שנקט בלשון חקיקה, ומשה הוא דאיקר מחוקק. ואצל משה מצינו שנקרא בשם מחוקק, דכתיב בספר דברים פרק למד ג' פסוק כ"א, על משה רבינו, וירא ראשית לו כי שם חלקת מחוקק ספון. וכותב המהרש"א שכוונת הגמרא היא שיש ללמוד מכאן לא רק שאיוב היה בימי משה, אלא אף שמשה בעצמו כתב את ספר איוב. זאת מאחר שמצינו באיוב שנאמר בו, מי ייתן אפו ויכתבון מילאי. ומצינו שנתקיימה בקשתו שנכתב ספרו, לפיכך יש לומר שנכתב על ידי מי שנאמר בו המילה איפה. ומאחר שהמילה הזו מצויה אצל כמה אנשים כמו שהקשקתה הגמרא, יש לומר שכתבו משה שנקרא בשם מחוקק. ולמרות שמצינו שם מחוקק גם על שבט יהודה, מכל מקום יש להעדיף לדרוש מן התורה ולא מדברי קבלה. כי איפה שנאמר מחוקק על שבט יהודה נאמר בתהילים פרק סמך, יהודה מחוקקי. ועוד שאין דרך הכתוב לסתום אלא לפרש, ועם כוונת הכתוב על שבט יהודה, עדיין איננו יודעים מי מבני השבט כתב את ספר איוב. מביאה הגמרא דעות נוספות בעניין התקופה שבה חי איוב. רבא אמר איוב בימי המרגלים שנשלחו על ידי משה לראות את ארץ ישראל היה. שרים מצינו בהם לשונות דומים, כתיב אחא לגבי איוב בפרק א' פסוק א', איש היה בארץ עוץ, איוב שמו, וכתיב אתם בספר במדבר פרק י' ג' פסוק כ' לגבי המרגלים, היש בה עץ. שואלת הגמרא מדמי, כיצד ניתן לדמות את הלשונות זו לזו? הרי אחא כאן בספר איוב כתוב עוץ, ואילו אתם שם לגבי המרגלים כתוב עץ. מיישבת הגמרא אחי כאמר להו משה לישראל, כך אמר להם משה למרגלים כששלחם לראות את הארץ. לכו ראו האם עדיין ישנו לאותו אדם ששנותיו ארוכות כעץ, דהיינו, האם עדיין חי איוב שהאריך ימים כמו עץ המתקיים לזמן ארוך והיה מגן בזכויותיו על בני דורו כעץ המיצל על מה שתחתיו. הבן יהוידע אומר, עיצים בגמטריה 210, ומניין שנותיו של איוב 210, כמו שתאמר הגמרא בהמשך. כותב המהרש"א שלכאורה יש להקשות, מאחר שלמסקנת הגמרא לא לומדים גזירה שווה עץ עוץ, אלא לומדים מדברי הכתוב שמשה אמר למרגלים לבדוק אם יש שם אדם כשר, אם כן מניין לגמרא שאדם זה איוב הוא, והוא מתרץ המהרש"א שזו לא כוונת הגמרא באומרה ששנותיו ארוכות כעץ. לגבי עץ נאמר בגמרא לקמן בדף פ' עמוד ב', שגזעו מחליף, דהיינו שגם אם יקצצו את גזעו עם ענפיו, יכולו לשוב ולצמוח כבתחילה. גם באיוב מצינו שלאחר שנחרטה כל משפחתו לא עלינו, ואף הוא כמעט נחרט, קם ופרח כפליים ממה שהיה בתחילה. איוב היה מגן בזכויותיו על בני דורו כעץ המייצל כל מה שתחתיו, וזה מה שאמרו יהושע וכלב בספר במדבר פרק י' פסוק ת' שר צילה מעליהם. שאיוב שהיה מגן עליהם מת באותו היום, וכולם היו טרודים בקבורתו, ועשה כן הקדוש ברוך הוא לטובתם שלא יבחינו בהם במרגלים. אבל הם באו ואמרו, ארץ אוכלת יושביה, היא כמבואר במסכת סוטה דף למדהי עמוד א'. אומרת הגמרא, יתי ואו מרבנן, ישב אחד החכמים כמי לפני רבי שמואל בר נחמני, ויתי וכאמר, וכך הוא אמר, איוב לא היה ולא נברא אלא משל היה. כלומר, נכתב בתורת משל כדי ללמד תשובות לאלו המקטרגים על מידת הדין בעולם. כאן מבואר לקמן בגמרא בדף ט"ז עמוד א', וכן כדי ללמד שאין אדם נתפס על צערו, כאן מבואר לקמן בדף ט"ז עמוד ב'. אמר לי רב שמואל בר נחמני, לאותו תלמיד חכם, עליך אמר קרא כנגד דבריך אמר הכתוב, איש היה בארץ עוץ איוב שמו. מאחר שנקט הפסוק בלשון איש היה, בהכרח שכך היה המעשה והוא לא משל. שאל אותו אותו תלמיד חכם, אלא מעטה לפי דבריך שבכל מקום שכתוב היה, בהכרח שכך היה המעשה, אם כן כיצד תבאר את דברי הפסוק בספר שמואל ב' פרק י' ב' פסוק ג' העוסק במשל, שאמר נתן הנביא לדוד המלך, שבא נתן הנביא להוכיח את דוד על מעשה בת שבע, אמר לו מתחילה משל. שני אנשים, עשיר ורש, שלעשיר היה הרבה צון ובקר ולרש הייתה רק כבשה אחת קטנה. כאשר בא אורח להתארח אצל העשיר, נטה להשאיר את כבשת הרש ושחטה בשבילו. שאל נתן את דוד, מה דין האיש הזה? ענה לו דוד, בן מוות האיש העושה זאת. ועל כך אמר לו נתן, אתה האיש. נטלת את בת שבע אשת אוריה החיתי? ואתה הרי מלך, אתה עשיר, יכול לקחת כל אישה שתרצה. כמו שמתואר בספר שמואל ב' פרק י' ב'. אם כן, כתוב שם בפסוק, ולרש אין קול כי אם כבשה אחת קטנה אשר קנה, ויחייה ותהי לו כבת. מי אבא? וכי הייתה לו כבת? הרי לא אמר זאת נתן הנביא לדוד, אלא בתורת משל. ובכל זאת כתוב, ותהי לו כבת. אלא בהכרח צריך לומר שאף שנקת הכתוב בלשון ותהי, מכל מקום אין זה אלא משל באלמה. הכנה מגם לגבי איוב ניתן לומר שאף שנקת הכתוב בלשון איש היה, מכל מקום אין זה אלא משל באלמה. השיב לו רבי שמואל בר נחמני, אם כן אם כדבריך שאין מעשה איוב אלא משל, שמו ושם עירו למה? למה ציין הכתוב את שמו ואת שם עירו בהכרח? שזה מעשה שהיה ולא משל באלמה. ותוסות הדיבור המתחיל איוב מביא שישנה דעה נוספת בעניין הזה, וזה דעת ריש לקיש המובאת במדרש בבראשית רבה, שהוא סובר שאיוב עצמו היה בעולם, אבל המעשה שבאו עליו איסורים לא היה, אלא שרצה כתוב ללמדנו שאילו היו באים עליו איסורים כאילו היה עומד בהם. וכותבים התוסות שאי אפשר לומר שזוהי דעתו של אותו חכם שאמר משל היה, שאם כן מה ישיבו רב שמואל בן נחמני, ששאל אותו אם כן שמו ושם עירו למה? הרי צריך היה להשמיענו כי הוא היה צדיק שהיה יכול לקבל את האיסורים כאילו, כי הוא היה צדיק. הרי הוא היה צריך להשמיענו מי הוא הצדיק שהיה יכול לקבל איסורים כאילו על עצמו, ובהכרח שלשיטה זו לא היה כלל אדם כזה בעולם. מביאה הגמרא דעה נוספת בעניין זהותו של איוב ותקופת חייו. רבי יוחנן ורבי אלעזר דאמרי תרוויו אמרו שניהם שאיוב מעולי הגולה היה, מן היהודים השבים מהגלות בבניין בית שני, בבית מדרשו בטבריה היה. ולמרות שנאמר בכתוב איש היה בארץ עוץ, הכוונה היא קודם שעלה מן הגולה, הוא דר בארץ עוץ. וכן לדעת הסוברים שאיוב בימי המרגלים היה דר בארץ ישראל, צריך לומר שלאחר מעשה זה היה בארץ עוץ. צריך לומר שלאחר מעשה זה שהיה בארץ עוץ, עלה לארץ ישראל ודר בה עד סוף ימיו. כך אומר המהרש"א. מקשה הגמרא על שיטתה מברייתא. מיתי ויקשו בני הישיבה על דברי רבי יוחנן ורבי אלעזר, שנינו בברייתא שימי שנותיו של איוב היו משעה שנכנסו ישראל למצרים ועד שיצאו, דהיינו 210 שנים. אם כן מבואר שאיוב בימי שיעבוד מצרים היה ולא בזמן בית שני. מתרץ את הגמרא בדף ט"ו עמוד ב', הימה יש לבאר את דברי הברייתא כך, ששנותיו של איוב היו 210 שנים כפי מניין השנים שהיו משעה שנכנסו ישראל למצרים ועד שעה שיצאו. אכן כוונת הברייתא לומר שאיוב חי באותה תקופה. יש ללמוד זאת מדברי הכתוב בספר איוב פרק מ"ב פסוק י', ויוסף השם את כל אשר לאיוב למשנה, שלאחר מכן השיב השם לאיוב את כל מה שהיה לו מתחילה בכפליים, ונמצא שאף שנותיו הוכפלו, דהיינו שחי לאחר מכן כפליים ממה שחי עד לאותה שעה. ומאחר שנאמר שם ויחי איוב אחרי זאת 140 שנה, יש ללמוד שקודם לכן חי 70 שנה, ונמצא שסך שנותיו 210 שנים כמניין השנים שהיו ישראל משועבדים במצרים. שואלים התוספות בדיבור המתחיל, אימא, מאחר שיודעים אנו זאת מדברי הכתוב, מדוע הוא צריכה הברייתא להשמיענו את העניין הזה? תרצים התוספות, היה מקום לומר שהקדוש ברוך הוא לא כפל לאיוב אלא עושר ויופי של בנות. לכך הוא צריכה הברייתא להשמיענו שגם שנות חייו נכפלו. מקשה הגמרא על דברי רבי יוחנן ורבי אלעזר הסוברים שאיוב מישראל היה. מייתי והקשו בני הישיבה שנינו בברייתא ששבעה נביאים נתנבו לאומות העולם ואילו הן. בילם ואביו בעור, ושנינו במסכת מגילה דף תדבב עמוד א' כל מקום ששמו ושם אביו בנביאות, בידוע שהוא נביא בן נביא, דהיינו כל נביא שנזכר בשם אביו, בידוע שאף אביו נביא היה. ומאחר שנזכר בילם בשם אביו בעור, יש ללמוד שגם אביו נביא לאומות העולם היה. כך תוסר דיבור המתחיל, בלעם. אם כן, שבעה נביאים נתנבו לאומות העולם, ואילו הם בלעם ואביו ואיוב, וכן רעב של איוב, אליפז התימני, ובלדד השוחי, וצופר הנעמתי, ולאו בן ברחל אבוזי. סברה הגמרא שמאחר ונתנבא איוב לאומות העולם, ודאי היה אף הוא מהם ולא מישראל. מתרץ את הגמרא ולטעמך לפי שיטת המקשה הסובר שאיוב לא מישראל היה, וכי אליהו בן ברחל אבוזי לאו מישראל אהבה. הוא לא היה מישראל, והכתיב בו בספר איוב פרק למד ב' פסוק ב', אליהו בן ברחל אבוזי ממשפחת רם. ומאחר שיחסו הכתוב בשמו ושם אביו ושם משפחתו, ודאי מישראל היה. אלא בהכרח צריך לומר שאף שהיה מישראל, מכל מקום אינבי לאומות העולם. היה מתנבא לאומות העולם. החנמי לגבי איוב ייתכן שהיה מישראל, ומכל מקום אינבוי אינבי היה מתנבא לאומות העולם. שווה הגמרא ומקשה, תוקולו נביא ימי לא אינבוי לאומות העולם? האם כל הנביאים לא נתנבו לאומות העולם? הרי ודאי מצינו בספרי הנביאים נבואות רבות על הגויים, ומכל מקום הם לא נמנו, אומרים את הנבואות הללו, בכלל שיבת הנביאים שנתנבו לאומות העולם, בהכרח שלא נמנו בשיבה הללו, אלא נביאים שהיו הם עצמם מאומות העולם. אם כן, נמצא שאיוב לא מישראל היה. מתרץ את הגמרא שאין הכרח לומר כך, אלא ייתכן שנמנו שם אף נביאים שהיו מישראל. ומכל מקום לא נמנו שם כל הנביאים שנתנבו גם על אומות העולם. זאת משום, דעתם, שם שאר הנביאים עיקר נביאותה היו לישראל. עיקר נבואתם היה לישראל, ומעט נבואות לאומות העולם. אחה, שבעה נביאים אלו עיקר נבואותה היו לאומות העולם. עיקר נבואתם היה לאומות העולם ולא לישראל. שווה הגמרא ומקשה מברייתא לדעת הסוברים שאיוב מישראל היה. מייתי והקשו בני הישיבה שנינו בברייתא חסיד היה באומות העולם ואיוב שמו, ולא בא לעולם הזה אלא כדי לקבל את שכרו, את שכר מצוותיו. הביא הקדוש ברוך הוא עליו איסורים כדי לנסותו, התחיל מחרף ומגדף, ולפיכך כפל לו הקדוש ברוך הוא את שכרו בעולם הזה כדי לתורדו מן העולם הבא. הנה מפורש בדברי הברייתא שאיוב היה מחסידי אומות העולם ולא מישראל. וכדי לבאר את הממרה הזו כותב המהרש"א שמצינו הפרש גדול בין חסידי ישראל לחסידי אומות העולם. שחסידי ישראל אינם באים לעולם אלא כדי ליטול שכרם בעולם הבא. ואילו חסידי אומות העולם נוטלים שכרם בעולם הזה ונתרדים מן העולם הבא. על זה באה הברייתא ואומרת שאיוב היה מחסידי אומות העולם, אף הוא נטל שכרו בעולם הזה בלבד. ושמה תאמר שאין זה מדרכי הצדק לעשות כן. לכן מפרשת הברייתא שאכן חפץ היה הקדוש ברוך הוא ליתן לאיוב את שכרו לעולם הבא. ולכן הביא עליו איסורים בעולם הזה למרק את אבונותיו, כדרך שעושה הקדוש ברוך הוא לחסידי ישראל. אבל איוב לא עמד בניסיון הזה והתחיל מחרף ומגדף. ולפיכך שב הקדוש ברוך הוא וכפה לו את שכרו בעולם הזה כדי לתורדו מן העולם הבא. זה פירושו של המהרש"א. אם כן, חוזרים אל הגמרא שכאמור הקשתה מברייתא, והוכיחה לכאורה שאיוב לא היה מישראל אלא מחסידי אומות העולם. מתרץ את הגמרא תנאי, עניין זה במחלוקת תנאים הוא עומד, ואכן התנא של הברייתא הזו סובר שאיוב מאומות העולם היה. מאידך מצינו תנאים אחרים הסוברים שאיוב מישראל היה. ומביאה הגמרא ברייתא שבה מצינו כמה תנאים הסוברים שאיוב מישראל היה. דתניא שנינו בברייתא רבי אלעזר אומר איוב בימי שפוט השופטים היה, דהיינו, בתקופת השופטים ששפטו את ישראל קודם שעמד להם מלך. שעל תקופה זו נאמר במגילת רות, בפסוק הראשון, והי בימי שפוט השופטים. ודרשו חז"ל לקמן בגמרא שהיה זה דור ששופט את שופטיו, מאחר שאף השופטים מקולקלים היו. ומניין שאיוב היה בימים אלו שנאמר בספר איוב פרק זך פסוק י"ב בתשובת איוב לרעב שבאו להוכיחו כי סברו שרשע היה, הן אתם כולכם חזיתם, ולמה זה הבל תהבלו? כלומר, הרי כולכם ראיתם באובדן רשעים, ומדוע תדברו הבל לחשוב שבוחר אני ברשע? מאחר שנקט בלשון הבל, יש ללמוד שהיה זה בימי שפוט השופטים, שהרי איזהו דור שכולו הבל, שאף הטובים שבו מקולקלים היו, ואומר זה דורו של שפוט השופטים. רבי יהושע בן קורחה אומר איוב בימי אחשוורוש היה, שנאמר בספר איוב פרק מ"ב פסוק ט"ו, ולא נמצא נשים יפות כבנות איוב בכל הארץ. ומאחר שנקט הכתוב שלא נמצאו נשים יפות, יש ללמוד שהיה זה בדור שחיפשו אחריהן, ואיזהו דור שנתבקשו בו נשים יפות, ואומר זה דורו של אחשוורוש שנתבקשו בו נשים יפות למלך. שואל המהרש"א, מאחר ולא היו כבנות איוב בכל הארץ, מדוע לא נטלו אותן עבור המלך אחשוורוש? הוא מתרץ על פי המבואר במסכת מגילה דף י"ב עמוד ב', שהיו הכל מחביאים את בנותיהם מפני שלוחי המלך. ממילא יש לומר שאף איוב עשה כן. תשובה נוספת בספר פני שלמה, שאכן בנות איוב יפות היו מאסתר, אלא שרבי יהושע בן קורח סובר כשיטתו במסכת מגילה שאסתר ירק רוקת הייתה בחוט של חסד משוך עליה, ולכן העדיף אותה חשברוש על פני הכל. שואלת הגמרא, והאם השם התאמר שאיוב בימי דוד היה, שגם בדור ההוא נתבקשו נשים יפות, דכתיב בספר מלכים א' פרק א' פסוק ג', ויבקשו נערה יפה. משיבה הגמרא, התם שם בימי דוד לא נתבקשו נשים יפות בכל הארץ, אלא בכל גבול ישראל בלבד. אבל לך כאן לגבי איוב נקט הכתוב שלא נמצאו כבנות איוב בכל הארץ, ובהכרח היינו בדורו של אחשוורוש שנתבקשו נשים יפות בכל העולם. רבי נתן אומר, איוב בימי מלכות שבא היה, בזמן מלכת שבא שהייתה בימי שלמה המלך, שנאמר בספר איוב פרק א' פסוק ט' ו' ותיפול שבא ותיקחם, שהתנפל מחנה מממלכות שבא על בקרו של איוב ונטלו. הוא בא בנוסף לכך גם גדוד מכסדים עליו. החכמים אומרים איוב בימי מלכות כסדים היה בזמן מלכות נבוכדנצר, שנאמר בספר איוב כסדים שמו שלושה ראשים, שנתחלק מחנה הכסדים לשלושה חלקים ופשטו על הגמלים של איוב. ובנוסף לזה בא עליו גם גדוד משווה, כנאמר בפסוק שהביאה הגמרא קודם לכן. אומר המהרש"ל, למרות שנזכרו בכתוב כמה פעמים שווה וכסדים אף שלא בזמן מלכות שווה או מלכות נבוכדנצר, מכל מקום סובר רבי נתן, שמאחר ונאמר בלשון נקבה ותיפול שווה, לפיכך יש לומר שהיה זה בזמן מלכות שווה שבזמן שלמה המלך, שנזכרה בכתוב בלשון נקבה. ואילו חכמים סוברים שהיה זה בזמן נבוכדנצר, מאחר שלא מצינו מלכות לעם הכסדים, אלא בזמן נבוכדנצר. ומאחר שכאן נזכרו בתורת עם, ששמו שלושה ראשים, לפיכך מסתבר לומר שהיה זה באותו הזמן. אומרת הגמרא, ויש אומרים שאיוב בימי יעקב היה, ודינה בת יעקב נשא, ולומדים זאת ממה שמצינו לשונות דומים בשני המקומות. כתיב אחא נאמר בספר איוב, שאמר איוב לאשתו לאחר שיעצה לו לקלל את השם ולהתחייב מיתה, כתדבר אחת הנבלות תדברי. וכתיב אתם בספר בראשית פרק למדלת פסוק זין לגבי שכם שחטף את דינה בת יעקב, כי נבלה עשה בישראל. שבה הגמרא עכשיו לבאר כיצד יש להוכיח מדברי התנאים שאיוב מישראל היה. אומרת הגמרא, וכול התנאי, כל אילו התנאים שנמנו בברית הסבירה להו, הם סוברים די איוב מישראל אבא, שאיוב היה מישראל לבר מיש אומרים, חוץ משיטת היש אומרים הסוברים שהיה בזמן יעקב. וכיצד יש ללמוד שסוברים הם שמישראל היה? דייסל, כדאי לך אם תעלה על דעתך שמאומות העולם אבא, שאיוב היה מאומות העולם, אם כן כיצד ייתכן שנמנע בין שיבת הנביאים שנתנבו לגויים? הרי בתר דשחיב משה לאחר פטירתו של משה רבינו, משר ישכינה על עובדי כוכבים, האם שרתה השכינה בנבואה על הגויים? ואמר מר, הרי נתבהר במסכת ברכות אף זין עמוד א', שביקש משה מן הקדוש ברוך הוא שלא תשרה השכינה על עובדי כוכבים, ונתן לו, נתקבלה בקשתו. איכן מצינו שביקש זאת משה? שנאמר בספר שמות פרק למד ג' פסוק ט' זין, הלא בלכתך עמנו ונפלינו אני ועמך. דהיינו שביקש משה שיהיו ישראל מובדלים מן הגויים, בכך שהקדוש ברוך הוא הולך רק עמם ולא עם אחרים. ומאחר ונתקבלה בקשתו של משה ולא קם נביא מאומות העולם לאחר פטירתו של משה, בכך צריך לומר שלדעת כל התנאים שנמנו בברייתא, איוב היה מבני ישראל, כי אם מאומות העולם היה, לא הייתה שורה עליו רוח נבואה. רק לדעת הסוברים שאיוב חי בימי יעקב, לפני בקשתו של משה, ייתכן לומר שמאומות העולם היה. נמצא שעניין זה במחלוקת תנאים הוא עומד. לשיטת הברייתא שהובא לעיל, איוב היה מחסידי אומות העולם. לשיטת רוב התנאים בברייתא, איוב היה מישראל. ורשי בפירושו על התורה התקשה, מאחר ונתקבלה בקשתו של משה שלא תשרה שכינה על עובדי כוכבים, אם כן כיצד שרתה שכינה בנבואה על בלעם? ועל כן כתב רשי, ואין דבריו של בלעם על ידי שריית שכינה אלא נופל וגלוי עיניים, שומעין על ידי שליח. ובפירושו לספר איוב הרחיב בעניין הזה במדרש תנחומה, וכתב, לפי שאין רוח הקודש נגלה על נביאי עובדי כוכבים בפרסיה, משל למלך שהייתה לו אישה ופילגש, כשבא אצל אשתו בא בגלוי, ואצל פילגשו בא בסתר ובגניבה. כך הקדוש ברוך הוא לנביאי עובדי כוכבים, ויבוא אלוקים אל אבי מלך בחלום הלילה, וכן ויבוא אלוקים אל לבן, לבלעם נופל וגלוי עיניים, לאליפז בחזיונות הלילה. אבל בנביאי ישראל כתיב, פל פה אדבר בו, במראה ולא בחידות. אילו המהרש"א אומר שלא ביקש משה שלא תשרה שכינה על הגויים אלא לאחר מותו, אילו בלעם נתנבא בחיי משה. מביאה הגמרא ממרא של רבי יוחנן לגבי דורו של איוב. אמר רבי יוחנן, דורו של איוב שטוף בזימה היה, ולפיכך נענש איוב על אשר לא מיחה בידם. שנאמר בספר איוב פרק זך פסוק י"ב בתשובת איוב לרעיו על תוכחתם, אין אתם כולכם חזיתם, ולמה זה הבל תהבלו? חזיתם מלשון ראייה, והכוונה בזה על שהיו מסתכלים בנשים לזנות עמהם. הוא כתיב, בשיר השירים פרק ז', פסוק א', שובי שובי השולמית, שובי שובי ונחזה בך, שאומרים הגויים לעם ישראל, שובו אלינו ותזנו עמנו. שואלת הגמרא, אמא בנבואה, שמה תאמר שלשון חזיתם אינו על ראיית נשים אלא על מראות נבואה? דכתיב בפסוק הראשון בספר ישעיה, חזון ישעיהו בן אמוץ. משיבה הגמרא, אם כן, למה זה הבל תאבלו למה לי? מדוע מכנה זאת הכתוב הבל תאבלו? בהכרח שהוא לשון ראיית נשים ושטופים בזימה היו. מביאה הגמרא ממרא לגבי דור השופטים, ואמר רבי יוחנן, מהי דכתיב? מהי כוונת הכתוב במגילת רות בפסוק הראשון, והיא בימי שפוט השופטים? הרי לא היה צריך לומר אלא והיא בימי השופטים. ועוד היה קשה לרבי יוחנן, מדוע נקט הכתוב והיא בימי, שזה לשון צער? ואם משום הרעב, הרי ממשיך הכתוב ואומר והיא רעב. בהכרח שבתחילת הכתוב נזכרה צרה נוספת שהיו שופטים את שופטיהם, כפי שתאמר הגמרא. אלא אומרת הגמרא, כוונת הכתוב לומר שהיה זה דור ששופט את שופטיו, שמאחר והשופטים עצמם מקולקלים היו, היה לנשפטים פתחון פה להוכיח את שופטיהם. שאם היה השופט אומר לאדם, הנשפט לפניו טול כיסם, מבין שיניך, דיינו, פרוש מעבירה קלה שבידך שהיא קטנה ככיסם, היה הנשפט אומר לו לשופט, טול אתה תחילה קורה מבין עיניך, דיינו, פרוש מעבירה חמורה שבידך שהיא גדולה כקורה. אם אמר לו השופט לנשפט, כספך היה לסיגים, במטבעות הכסף שבידך יש את הערובת של נחושת, אמר לו הנשפט לשופט, שפוט עצמך תחילה, שהרי סובעך מעול במים, היין שאתה מוכר מעורב הוא במים. ותוספות בדיבור המתחיל, דור מקשים, כיצד ייתכן לומר שהשופטים שבאותו הזמן מקולקלים היו? הרי שנינו במסכת תמורה דף ט"ו עמוד ב' שכל השקולות שעמדו לישראל מימות משה עד שמת יוסף בן יועזר איש צרידה, לא היה בהם שום דופי. מכאן ואילך היה בהם שום דופי. ואשכולות הכוונה איש שהכל בו. ותוספות נשארים בקושייה, ובחידושי הבח תמל תמייתם של התוספות. הוא כותב שוודאי רוב השופטים לא היו מתוקנים, אבל הסנדרין שקיבלו את התורה איש מפי איש, לא היה בהם שום דופי, לא דופי של חטא ולא של שכחה. היו להם מעידים את התורה כמשה רבינו מפי הגבורה. ומסביר המהרש"א את המשל עם הקיסם, המשל בזה לאדם שגנב קורה ובנאה בביתו, ובא אדם אחר וגנב קיסם מן הקורה לחצוץ בו שיניו. אמר הראשון לשני, טול קיסם מבין שיניך שגנוב הוא עמך. על כך השיב לו השני, טול קורה מבין עיניך, שהרי קורה זו עומדת בביתך למול עיניך, גזולה היא כולם. ויהיה הגמרא ממרא לגבי מלכת שבא. אמר רבי שמואל בר נחמני, אמר רבי יונתן, כל האומר שמלכת שבא שהייתה בזמן שלמה המלך אישה הייתה, אינו אלא טועה, אלא מהי מלכת שבא? מלכותא דשבא, כך היה שם אותה מלכות. שואל המהרש"א, אם אין הכוונה בזה לאישה, מדוע נקט שם המקרא הכל בלשון נקבה, מה שלא מצינו כאן בשום מלכות אחרת? תרץ המהרש"א שיש לבאר דברי הגמרא באופן כזה, שכל האומר שמלכת שבא לא הייתה מלכה שולטת בארץ, אלא שהייתה אשת המלך בלבד, אינו אלא טועה, אלא מלכת שבא הייתה המלכות של שבא, שבראש המלכות הייתה עומדת אישה. עכשיו מפרשת הגמרא את מעשה איוב לפי סדר הפסוקים. אמר בספר איוב פרק א' פסוק ו', ויהי היום ויבואו בני האלוקים להתייצב על השם, ויבוא גם השטן בתוכם. אותו היום ראש השנה היה שבו העולם נידון, ובאו המלאכים להתייצב לפני השם כדי ללמד זכות על בני האדם, ובא השטן עמם כדי לקטרג וללמד חובה. כך מסביר המצודת דוד. אמר בפסוק, ויאמר השם אל השטן, מאין תבוא? לפי שאין רשות לקטן לדבר עד שיתחיל עמו הגדול, לזה פתח עם השטן ושאלו, כך מסביר המצודה דוד, ויען השטן משוט בארץ ומהתהלך בה, חיפשתי היטב לראות מעשי בני האדם. אמר השטן לפניו, ריבונו של עולם, שוטטתי בכל העולם כולו ולא מצאתי נאמן כעבדך אברהם, שאמרת לו בספר בראשית פרק י' ג' פסוק י' ז', קום התהלך בארץ לאורכה ולרוחבה כי לך אתננה. ואפילו אחי, בשעה שלא מצא מקום לקבור את שרה, אשתו עד שקנה חלקת שדה ב-400 שקל כסף מידי עפרון, לא ירער אחר מידותיך. וזו הייתה כוונת דברי השטן באומרו שהוא בא משוט בארץ ומתהלך בדעיינו מאברהם שנאמר בו, קום התהלך בארץ. ויאמר השם אל השטן, אשמת לבך אל עבדי איוב כי אין כמוהו בארץ, איש תם וישר ירא אלוקים ושר מרע? כאמור בספר איוב פרק א' פסוק ח', אמר רבי יוחנן גדול השבח הנאמר באיוב יותר ממה שנאמר באברהם אבינו. דילו באברהם כתיב, כי אתה ידעתי כי ירא אלוקים אתה, בספר בראשית פרק כ"ב פסוק י"ב, שאין הכתוב משבחו אלא ביראת אלוקים, ואילו באיוב כתיב, איש תם וישר ירא אלוקים ושר מרע. המהרש"א מסביר שאכן לא היה איוב גדול מאברהם ולא קיצר המקום בשבחי אברהם, אלא משום שהיה זה בפניו. כוונת הגמרא באומרה גדול הנאמר באיוב, היינו שזו הייתה טעותו של השטן, שחשב שהקדוש ברוך הוא אוהב את איוב יותר מאברהם, משום שנאמרו בו יותר שבחים מאברהם, ולא ידע את החילוק בין בפניו ובין שלא בפניו. בררת הגמרא מהי ושר מרע, מה כוונת הכתוב ושר מרע, הרי מאחר שהיה ירא אלוקים ודאי שהיה שר מרע. אמר רב אבא בר שמואל, יש גרסה רבא בר שמואל, איוב וטרן בממונו היה מנהגו של עולם הוא שאדם שנתחייב לפועל תשלום של חצי פרוטה עבור מלאכה מועטת שעשה לו, נותן עבורו חצי פרוטה לחנווני, דהיינו הוא קונה אצל החנווני כיכר או ביצים בשווי פרוטה, וחולק אותם עם הפועל. אבל איוב יתרה משלו, היה מוותר משלו על כל הפרוטה לפועל, ולא היה מצמצם ליתן לו בשווי חצי פרוטה בלבד. הטעם שהיה עושה כן, מסביר המהרש"א, מבואר לכמן בגמרא שכל הנוטל פרוטה מאיוב מתברך, ולפיכך היה חפץ איוב להעניק לפועל פרוטה שלמה שתחול בה הברכה. הבן יהוידע כותב באופן אחר, דרך אדם כשקונה מהחנווני דבר בשווי 100 פרוטות וחצי, אינו משלם לו אלא 100 פרוטות, מאחר שאין לו מטבע של חצי פרוטה. וגם לחנווני אין מטבע זו כדי ליתן עודף מפרוטה. איוב היה משלם לחנווני פרוטה שלמה. וכוונת הגמרא, מנהגו של עולם נותן חצי פרוטה לחנווני, הכוונה בתמיה, כלומר וכי אדם נותן לחנווני חצי פרוטה, הרי אינו משלם תמורת החצי פרוטה כלל, ואילו איוב ויתר לכל הפרוטה משלו. ממשיכה הגמרא ואומרת, נאמר בפסוק בספר איוב, פרק א' פסוק יוד, ויען השטן את השם ויאמר, החינם ירא איוב אלוקים, הלא אתה סרת בעדו ובעד ביתו, מעשה ידיו בירחת ומקנהו פרץ בארץ. כלומר, האם בחינם ירא אלוקים הוא איוב, ולא שקדם לו שכר על כך? הרי אתה מגן בעדו ובעד ביתו, ומברך את מעשה ידיו ואת מקנהו. בררת הגמרא מהי, מה כוונת הכתוב מעשה ידיו ברכת? אמר רבי שמואל בר יצחק שהיה כל אדם הנוטל פירוטה מאיוב מתברך, מאחר שהייתה הברכה שרויה בכל מעשה ידיו ונכסיו. ומהי כוונת הכתוב ומקנהו פרץ בארץ? הרי לא מצינו בשום מקום לשון פרץ על ריבוי, אלא במקום שנסמך אליו לשון ריבוי, כמו ויפרוץ לרוב, או כמו כן ירבה וכן יפרוץ. לכן הבינה הגמרא שהכוונה בזה לפריצת גדי רוב עם מנהגו של עולם. כך מבאר המהרש"א. אמר רבי יוסי בר חנינה, מקנהו, צונו וקרו של איוב פרצו את גדרו ומנהגו של עולם. שהרי מנהגו של עולם הוא שהזאבים הורגים את העיזים, ואילו במקנהו של איוב היו העיזים הורגים את הזאבים. ואולם שלח נא ידך וגע בכל אשר לא, אם לא על פניך יברחקה. כלומר, אומר השטן, נסנה אותו על ידי שתיגע בבני ביתו ועושרו לאבדה ממנו, וראה אם לא יקלל ויגדף כלפי מעלה בעבור הכעס אשר אתה כועס עליו. כך מבאר המצודת דוד את הפסוק. ורשי מפרש בלשון תמיה, האם לא על פניך יברחקה? ממשיכה הגמרא לדרוש את הפסוקים בספר איוב, ויאמר השם אל השטן, הנה כל אשר לא בידיך, רק אליו אל תשלח ידיך. דהיינו, רשאי אתה לפגוע בבני ביתו ובנכסיו על מנת לנסותו, אבל אינך רשאי לפגוע בגופו ולהקותו. ויהי היום ובניו ובנותיו אוכלים ושותים יין בבית אחיהם הבכור. ומלאך בא אל איוב ויאמר, הבקר היו חורשות והאתונות רועות על ידיהם. מתואר לעיל בפסוקים שבכל אחד מימות השבוע היו עושים שיבת בני איוב משתה בבית אחד מהם, וקוראים לשלושת אחיותיהן לסעוד עמם. לאחר שנסתיים השבוע היו חוזרים לסעוד בבית אחיהם הבכור, ובאותו היום היה מעלה עליהם אביהם איוב עולות כנגד כולם כדי לחפר על הרהורי הלב. כותב המצודה דוד שבחר השטן ביום הזה לאבד בו את ממונו ובניו של איוב כדי לנסות את איוב ביותר. שיאמר איוב, הלא היום העליתי עולות כנגד כולם, ואם כן מנוקים הם מאבון, מדוע הם מתו? מבררת עכשיו הגמרא, מה כוונת הכתוב שהבקר היו חורשות והאתונות היו רועות על ידיהם? דהיינו, כיצד ייתכן שבשעת החרישה כבר היו האתונות רועות, הרי עדיין לא צמח כלום בשדה? אמר רבי יוחנן, הפסוק הזה מלמד שעימו הקדוש ברוך הוא לאיוב בעולם הזה, מעין העולם הבא. נאמר בנביא ירמיה, פרק למד א' פסוק ז', ערה ויולדת יחדיו. דהיינו שלעתיד לבוא יהיו ההיריון והלידה ביום אחד. גם אצל איוב היה כעין זה, שבאותו הזמן שחרשו הבקר בשדה, כבר צמח הזרע והיו אתונות אוכלות מן התלמים שצמחו. מסביר עיון יעקב שהטעם שנקת הכתוב את העניין הזה בתוך המקראות המתארים את הפורענות הבאה לאיוב זה כדי לתאר את נפילתו מאיגרא רמא לבירא עמיקתא, שמתחילה היה לו מעין עולם הבא, ולאחר מכן ניטל ממנו אפילו ממידת העולם הזה. ובספר תורת חיים הוא כותב שמדברי הגמרא כאן משמע שעולם הבא היינו העולם שיהיה לאחר תחיית המתים ולא עולם הנשמות, שהרי בעולם הנשמות אין שייכות להיריון ולידה. והוסיף שיש להוכיח כאן גם מדברי הגמרא במסכת סנהדרין דף צדי עמוד ב', הגמרא מפארת את דברי המשנה שהכופר בתחיית המתים אין לו חלק לעולם הבא, ומבארת שהטעם בזה הוא מידה כנגד מידה, מאחר והוא כפר בתחיית המתים אין לו חלק בתחיית המתים. הנה מוכח שעולם הבא היינו תחיית המתים, אבל הוא מקשה מנוסח תפילת שבת, אין כערכך השם אלוקינו בעולם הזה ואין זולתך מלכנו לחיי העולם הבא, אפס בלתך גואלינו לימות המשיח, ואין דומה לך מושיינו לתחיית המתים, משמע שעולם הבא אינו תחיית המתים. מביאה עכשיו הגמרא מקראות המתארים את האסונות שבאו על איוב. עוד זה מדבר וזה בא, ויאמר אש אלוקים נפלה מן השמיים ותבער בצון ובנערים ותוכלם. ספר איוב פרק א' פסוק ט' ז', דהיינו, עוד קודם שגמר הראשון שסיפר על נפילת הבקר והאתונות ביד מלכות שבא, עוד לא סיים את דבריו, בא השני וסיפר שנפלה אש בצון ובמשרתים השומרים עליהם. עוד זה מדבר וזה בא ויאמר, כסדים שמו שלושה ראשים ויפשטו על הגמלים ויקחום, ואת הנערים ייקו לפי חרב, כלומר, חיל הכסדים נחלקו לשלושה חלקים ופשטו על פני השדה כדי ליטול לגמלים בשלל, וגם הרגו את הנערים המשרתים השומרים עליהם. רשי כותב שהשלוחים שבאו לספר לאיוב את כל אשר הרע היו שלוחי השטן, וכדי להקניתו ולהחתיו סיפרו לו תחילה על ההפסדים הקטנים ולאחר מכן על ההפסדים הגדולים. המשיכה הגמרא ואומרת, נאמר בפסוק, עוד זה מדבר וזה בא ויאמר, בניך ובנותיך אוכלים ושותים יין בבית אחיהם הבכור, והנה רוח גדולה באה מעבר המדבר, והיגע בארבע פינות הבית ויפול על הנערים וימותו. דהיינו, הבית עמד בצידו האחד של המדבר, והגיע רוח חזקה מצידו השני של המדבר, ואף שהגיע רק מצד אחד, הקיפה את הבית כולו עד שנפל על הבנים והבנות, ומשרתם וימותו. הביאה הגמרא מקראות המתארים את מאסף של איוב אחרי ששמע את כל הבשורות הללו. היה קום איוב ויקרא את מעילו, והיה גז תלש את שיער ראשו, ויאמר ערום יצאתי מבטן אמי וערום אשוב שמה, השם נתן והשם לקח יהי שם השם מבורך, כלומר, כשם שיצאתי מבטן אמי ערום בלא בנים ובלא עושר, כן אשוב אל הקבר בלעדיהם ואין לי להתרעם על אובדנם. הוא הוסיף לבאר את הדברים שעלו, השם הוא שנתן לי את הכל והוא שלקח את שלו, אז מה מקום יש להתרעם על כך? נאמר שם בפסוק, בכל זאת לא חטא איוב ולא נתן תפלה לאלוקים. אף שבאו על איוב צרות תכופות, מכל מקום לא חטא להתרעם על הבורא ולא אמר עליו דברי תפלות. ויהיה הגמרא מקראות המתארים את המשך דיבורו של השם עם השטן, והיה היום ויבואו בני האלוקים להתייצב, כאשר הגיע שוב ראש השנה, שבו מתייצבים המלאכים מלמדי הזכות ומלמדי החובה, ויאמר השם אל השטן, היי מזה תבוא, ויען השטן את השם, ויאמר, משוט בארץ ומתהלך בה. אמר לפניו, אמר השטן לפניו, ריבונו של עולם, שוטטתי בכל העולם ולא מצאתי כעבדך אברהם, שאמרת לו, קום יתהלך בארץ לאורכה ולרוחבה, כי לך אתננה. ובשעה שביקש לקבור את שרה אשתו, לא מצא מקום לקוברה, עד שקנה ב-400 שקל כסף, ואף על פי כן, לא יירר אחר מידותיך. ויאמר השם אל השטן, אשמת לבך אל עבדי איוב, כי אין כמוהו בארץ, ועודנו מחזיק בתומתו ותסיטי ניבו לבלעו חינם. דהיינו, על אף כל המכות שהבאת עליו, עדיין מחזיקו בתמימותו, ואתה פיתית אותי להשחיתו בחינם מבלי אבון כדי לנסותו. שואל התורי אבן, במסכת חגיגה, מדוע אמר הקדוש ברוך הוא שאיוב לוקה בחינם? הרי במסכת סוטה דף י' עמוד א', אמר רבי סימאי, שלושה יועצים היו לפרעה מלך מצרים, האחד הוא בלעם שיעץ לשעבד את בני ישראל לכן נהרג על ידם, השני איוב ששתק לכן נידון בייסורים, והשלישי יתרו שדיבר טוב על ישראל ולכן זכה שישבו בניו בלשכת הגזית. מבואר אם כן שאיוב לקהל ששתק ולא יעץ טוב על ישראל. הוא מתרץ שמכל מקום לולא הסתתו של השטן לא היה ראוי לו עונש חמור כל כך. תירוץ נוסף, רבי יוחנן סובר כשיטתו לאל בדף תדווה ועמוד א', שאיוב היה מבני ישראל העולים מן הגולה בתקופת בית שינים, כן לדבריו איוב לא היה מיועצי פרעה, ולפיכך אמר רבי יוחנן שנענש חינם. מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, הנה לפניכם שש שאלות לשינון סיכום וחזרה על אשר למדנו בדפינו היומי דף תתווה ממסכת בבא בתרא. שאלה ראשונה, מי כתב את חטא הפסוקים האחרונים שבתורה? שאלה שנייה, מה הפירוש שאת חטא הפסוקים הללו יחיד קורא אותן? שאלה שלישית, מי סיים את ספר יהושע? שאלה רביעית, מי הוא איתן האזרחי? שאלה חמישית, מניין לגמרא שאביו של בלעם היה נביא? אנחנו מחפשים את התשובה בתוספות. והשאלה האחרונה, איזה נאמנות מיוחדת בהשם מצא השטן באברהם? אלה הם השאלות שלנו לשינון סיכום וחזרה על אשר למדנו בדפינו היומי דף תתווה ומסכת בבא בתרא. חותמים את שיעור דפינו היומי בבשורה טובה. בשבת הבאה עלינו לטובה, ט"ו בשבט, שבת שירה, פרשת בשלח, תש"ע ז', נתכנס כולנו בברכה של אימה לשבת הדף היומי. אחרי עשייה את הדשמיה הגדולה, השמחה, התלמוד תורה והשבת עונג שחגגנו בשנה שעברה בציפורי בכפר שבחפץ חיים, אנו מחדשים ימינו כקדם. ובשבת הבאה עלינו לטובה ט"ו בשבט, שבת שירה פרשת בשלח, נתכנס יחד לשבת שכולה תורה, עונג, שירה ושמחה והתחדשות בחפץ חיים בציפורי בכפר. מהרשמה שאך לפני יומיים שלושה החלה, כבר בעיצומה ואף לקראת סיומה. וניסיון העבר מוכיח שהזריזים נזכרים. הנה מספר הטלפון להרשמה, 08-85-93-888. נתענג בעזרת השם ובישועתו בשבת המיוחדת הזו, גם ט"ו בשבט, גם שבת שירה, וגם שבת הדף היומי, המצוי בין סיום מסכת בבא מציע לבין סיום מסכת בבא בתרא. בעזרת השם יתברך, בקיץ, שני סיומי מסכת בסך הכל, לאורך שנת תשע"ז, בשנת היום הולדת ה-20, לאכסניה הזו, רדיו קול חי. ובמוצאי שבת, זיץ מיוחד, עם האחים אמירן ואריק דביר, וכל מילה מיותרת. גדול יהיה המעמד לכבוד התורה ולומדיה. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו מחר. יום שלישי עוד א' בשבט תשע"ז ונלמד את דף ט"ז ממסכת בבא בתרא. לי קוראים בנימין מילצקי ואני רוצה לאחל לכולנו יום טוב ומבורך. מלא 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 בניסים ונפלאות, בבשרות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות. שפע ברכה והצלחה, אורה תורה ושמחה וכל מילה דמיטב. מי נותן התורה? חלכם לא ראית אחי ורעי. הכל טוב ולהתראות.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.